מה? כן, 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 זה עוד תקף, נכון? עוד רלוונטי. יישוב טוב, כן. טוב, אנחנו במזמור, מזמור כף בתהילים. מזמור שהוא, אני חושב, מוכר. אנחנו אומרים אותו בתפילה הרבה פעמים. בעצם אומרים אותו כמעט כל יום, חוץ מימים מסוימים שלא אומרים את המזמור הזה. אז בואו נראה. סליחה. למנצח מזמור לדוד. יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוקי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות יהיה שימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. השם הושיע, המלך יעננו ויום קוראינו. זה המזמור. בואו ננסה קודם כל להסביר את הפשט שלו, ואז ניכנס יותר לעומק. למנצח מזמור לדוד. יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוקי יעקב. אז אנחנו מדברים על מישהו כאן שנמצא ביום צרה, נכון? ואנחנו לא כל כך יודעים מי זה אותו אחד, על מי מדובר. האם מי שנמצא ביום צרה זה דוד? הוא זה שנמצא ביום צרה? אולי זה מישהו אחר שנמצא בצרה, ודוד הוא זה ששר את המזמור הזה בשבילו? עוד מעט אנחנו נראה. יענך השם ביום צרה, הקדוש ברוך הוא יענה אותך ביום צרה, יסגבך, לסגב הכוונה היא להציל, לסגב זה להרים, לרומם, שם אלוקי יעקב. מעניין, למה דווקא אלוקי יעקב? למה לא אלוקי אברהם, אלוקי יצחק? למי שיש רעיון? בדיוק, נכון. יעקב היה הכי הרבה צרות מבין כל האבות, ולכן דווקא עליו אנחנו מדברים. נכון, למרות הניסיונות, אבל אצל אברהם זה היה יותר בגדר של ניסיונות. אצל יעקב אבינו רדיפות, גלות, מה? בסדר, נכון, נכון. אבל בתור צרות ורדיפות וגלות, מי שיורד למיניה, יורד למצרים וגם גומר את החיים שלו שם, זה יעקב. גם הפסוק אומר אצל יעקב אבינו, לכלה עונה אותי ביום צרתי, אז זה ממש מקביל לכאן, יענך השם ביום צרה. בכל אופן, יסגבך השם אלוקי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. אנחנו מדברים על עזרה שהקדוש ברוך הוא שולח מקודש ומציון, זאת אומרת מבית המקדש, או אם עדיין בזמנו של דוד המלך בית המקדש עוד לא היה בנוי, ממקום ארון הברית, ממקום השראת השכינה. אז יש איזושהי עזרה שנשלחת לאותו אדם שנמצא ביום צרה מבית המקדש. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. אז מנחות ועולות, הכוונה היא לקורבנות, נכון? כל מיני קורבנות שמישהו כאן מקריב, אולי זה אותו אדם שנמצא בצרה. נכון? ואז אנחנו אומרים במזמור, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. הקדוש ברוך הוא יזכור את כל המנחות שלך ואת העולות שלך, כן? ידשני. ידשני זה מילה מאוד מיוחדת, מילה שמופיעה פעם אחת בתנך, פעם אחת. זאת אומרת, או שכתוב ידשן או משהו כזה, או אם כבר ידשנה, ידשן אותה. מה זה ידשני? אז יש עוד פעם אחת בספר שמואל ביטוי שהוא דומה לזה. כתוב שם, כששאול קורא לשמואל, מעלה אותו מן האוב, אז כתוב, ואקראה לך. הרב הירש עומד על הדמיון בין שני הדברים האלה. הרב הירש טוען שידשנה זה בעצם מילה אחת שמורכבת משניים, משתי מילים. ידשן ושנה. שנה מלשון לשנות, ידשן ויחזור וידשן, כאילו הקדוש ברוך הוא יקבל את זה בצורה שהיא קבועה, חוזר ושונה ומקבל את זה. ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל מה שלבבך רוצה וכל עצתך ימלא. נמשיך רגע, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. אז מה הקדוש ברוך הוא ייתן לך? ייתן לך חלבביך, כל עצתך ימלא, ובסוף ימלא השם כל משאלותיך. אז מה ההבדל בין לבבך לבין משאלותיך? חז"ל אומרים פה מדרש מאוד מאוד יפה, שהרד"ק לוקח אותו על דוד המלך. במדרש זה מופיע על רבן גמליאל, שאומרים שם החז"ל, שעל כל אדם שמבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אז אפשר להגיד עליו ימלא השם כל משאלותיך. משאלותיך זאת אומרת מה שאתה שואל, מה שאתה מבקש בפה. על דוד המלך היה אפשר להגיד ייתן לך חלבביך, כמו מה שאתה רוצה בלב שלך. ולמה? אומרים חז"ל, בגלל שכל בן אדם מבקש משהו טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה יש בתוך הלב. אולי בתוך הלב יש איזשהו אינטרס שהוא לא כל כך חיובי, משהו שהוא לא כל כך טוב. אז אנחנו אומרים ימלא השם כל משאלותיך. אבל אצל דוד המלך, בגלל שהיה ליבו שלם לפני הקדוש ברוך הוא, אז היה אפשר להגיד עליו ייתן לך חלבביך. אז זה מה שכתוב כאן, ש צריך איזה כפתור לידך משהו. מה? מדבר על דוד, נכון, נכון. עוד מעט אנחנו נראה. מה? כן. בקיצור, אז ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. אז נרננה זאת אומרת אנחנו נרנן, אנחנו נשמח בישועה שלך, אותו אדם שנמצא ביום צרה, כשאתה תצליח ותהיה לך ישועה, אז אנחנו נרנן בישועה שלך, ובשם אלוקינו נדגול. איזה מילה זה מזכיר לכם? נדגול?
דגל.
דגל, נכון? נדגול זה מלשון דגל, והרב הירש כותב דרך אגב דבר מאוד מעניין, דגל דומה לדקל. מה העניין של דקל?
גבוה.
מאוד מאוד גבוה, נכון? עץ התמר, לכן גם דבר שהוא עולה לגובה אנחנו קוראים לו מתמר, נכון? עשן מתמר כלפי מעלה, מתמר מלשון תמר. אז דגל, דקל, זה הכל אותו עניין, והדגל הוא זה שבעצם כולם מתאספים סביבו. אז ברגע שתהיה לך ישועה, אנחנו נרנן בישועה שלך, ובשם אלוקינו נדגול. אנחנו נתאסף תחת הדגל של אלוקינו, תחת הדגל של הקדוש ברוך הוא. ולמה? בגלל שהישועה שלך היא בעצם מה? היא אמיתית, היא קשורה, היא מחוברת לאלוקינו, היא מחוברת לריבונו של עולם, ולכן אנחנו נתאסף תחת הדגל של ריבונו של עולם. ימלא השם כל משאלותיך. אתה ידעתי. אתה, עכשיו. עכשיו ידעתי. כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו. אז מה הכוונה אתה ידעתי? מה זה אומר? מתי זה אתה?
אחרי
שישוע. מה? נכון. אז הרד"ק אומר, זה, כבר יש לכם את הדפים, אז אתם יכולים לראות את זה בדף. הרד"ק אומר, מה זה אתה ידעתי? תסתכלו בפסוק ז' ברד"ק. אתה ידעתי, יאמר כל אחד ואחד מישראל, אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. כלומר, משיחו ומלכוהו, והוא רוצה בו, ולא כמו שהיו אומרים עליו אויביו, כי חוטא היה ולא היה רוצה האל בו, כמו שאמרו על דוד, כן? זה מתייחס לדוד המלך. ואתה, אני מדלג לסוף השורה, כשתושיעהו, יודו כולם כי משיחו הוא והוא מושיעו. זאת אומרת, עכשיו, אחרי הניצחון הזה, אחרי הישועה, אז כולנו נדע שאתה הוא משיחו של הקדוש ברוך הוא, ובאמת הוא רוצה אותך כמלך. סליחה, זה הרד"ק אומר. לעומת זאת, המצודות אומר, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה? לא, זה בסדר, תודה. מתישהו באמצע השנה זה מגיע. וקיצור, הרד"ק לעומת זאת, המצודות, סליחה, אומר, פירוש אחר על אתה ידעתי, תסתכלו במקור ב', אתה ידעתי מהנפלאות אשר נעשו אתה לדוד, מהם אדע שעד הנה הושיע השם למשיחו. סליחה, לא, זה באמת, זה דומה. זה דומה, זה אותו זה. מהנפלאות אשר נעשו עתה לדוד, כן, ממה שאני רואה עכשיו בישועה הזאת, אני ידע שעד עכשיו, עד הנה, הושיע השם למשיחו במה שלא היה נלכד ביד שאול ולא במקרה, וברוב תחבולותיו היה נמלט. כן, זאת אומרת, זה לא שסתם דוד המלך היה מתוחכם ולכן יצליח להיוולט, אלא שבאמת הקדוש ברוך הוא הושיע את משיחו. אז הניצחון הזה בישועה הוא זה שילמד אותי, כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו, השם עונה לו מן השמיים, משמי קודשו, בגבורות ישע ימינו, גבורה ישע זה תשועה, ימינו יד ימין, יד החזקה, המלבים אומר, היד שמושיעה מעל הטבע, היד שאיתה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כביכול, ואיך אנחנו רואים את הנס הזה, את התשועה הזאת? כי אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הם באים עם רכב וסוסים, המון המון חיילים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, כן? מה יש לנו? אין לנו כלום חוץ מלהזכיר בשם השם אלוקינו. כמו למשל עם דוד מול גוליית, כן? כאשר גוליית מחרף ומגדף, ואז דוד המלך אומר לו, אתה בא אליי בשם מערכות פלישתים, ואני בא בשם אלוקי ישראל. אוקיי? למשל. אז זה, בקיצור, זה הניצחון של מעטים מול רבים, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. מה?
פתאום שינו אותו לרבים, עד עכשיו זה היה רק מדבר על באדם אחד.
כמעט. קודם כתוב, נרננה בישועתך. נכון? אז זה כבר ישועה של כולנו. הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. השם הושיע, המלך יעננו ויום קוראינו. אז כשאנחנו נקרא, מי שצלצלה קודם הגיע לפה?
זיינטרקום,
כן. לא, לא הבנו פשוט, היה צריך לפני כמה דקות.
לא, אני אחתיך
חוץ. אוקיי, אז איפה? טוב. אוקיי, אז הסיום של המזמור זה, השם הושיע, המלך יעננו ויום קוראינו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא להושיע, והמלך, רוב המפרשים אומרים, המלך זה הקדוש ברוך הוא, המלך יעננו ויום קוראינו. הקדוש ברוך הוא יענה לנו ביום קוראינו. אולי אני קצת מקדים את המאוחר, אבל אני רוצה שתראו את המדרש במקור ח', במקור ח', מדרש תהילים. השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו. המזמור הזה, ראשו בענייה וסופו בענייה. ראשו בענייה יענך השם, יענך השם ביום צרה. ראשו בענייה וסופו בענייה, ראשו בענייה יענך השם ביום צרה, וסופו בענייה המלך יעננו ויום קוראינו. אנחנו עוד נחזור למדרש הזה, יש פה איזשהו משהו מהותי בקשר למזמור הזה. אבל לפני כן, עדיין בפשט, ראינו שמדובר כאן על מישהו שנמצא ביום צרה, ומישהו שמתפלל עליו ואומר שהקדוש ברוך הוא ישלח לו עזרה, והוא יזכור את הקורבנות שלו ויושיע אותו, וכולנו נרנן בישועה שלו, בשם אלוקנו נדגול וכולי, וזה ישועה עם ניצחון בנס, מעטים מול רבים. אוקיי, על מי מדובר פה? על מי מדובר? האם מדובר על דוד המלך? האם מדובר על מישהו אחר? אבן עזרא בעצם מעמיד את השאלה הזאת בשאלה מאוד מאוד פשוטה, בפשט הפסוק הראשון, למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. איך מפרשים את המילה לדוד? אז תראו במקור ג', אומר אבן עזרא, ייתכן שזה המזמור חיברו אחד מהמשוררים על דוד, ויהיה פירוש לדוד, כלומר לפי זה הפירוש של המילה למנצח מזמור לדוד, כמו על דוד, כמו המזמור עין ב' לשלמה, אלוקים משפטיך למלך תן. אז שמה לשלמה, זה לא ששלמה המלך חיבר את זה, אלא זה מזמור על שלמה, אלוקים משפטיך למלכתם. ואל תטמע על למד לדוד. כלומר, אל תקשה, שלא יהיה לך, שלא יפריע לך, זה שכתוב למנצח מזמור לדוד ולא למנצח מזמור על דוד. הנה הוא מביא הוכחה, והנה דרך אחרת. מזמור שיר ליום השבת. נכון? אז מה זה ליום השבת? יום השבת חיבר את זה? מסתבר שלא. נכון? אלא מזמור שיר על יום השבת. אותו דבר גם פה. למנצח מזמור על דוד. אז לפי ההבנה הזאת...
למה לא אמור להיות
יותר? מה?
אז זה יכול להיות כל אחד שכתוב שם.
נכון. את צודקת? נכון. או... פירוש שני, דוד חיברו. אולי באמת דוד המלך הוא זה שחיבר, ואומר לנסיכו יענך השם ביום צרה, או לעצמו ידבר, ויש אומרים שהוא על המשיח. זאת אומרת, לפי זה, לפי הפירוש השני, הדרך השנייה, באמת דוד המלך חיבר את זה. ועל מי דיבר דוד המלך? על מישהו אחר. על נסיכו, איזשהו נסיך, באנגלית זה פרינס, אני לא יודע אם זה כל כך שייך פה, אבל כאילו איזשהו מישהו, אחד השרים שלו, או אולי דוד המלך חיבר את זה ואמר את זה על עצמו, או שדוד המלך חיבר את זה ואמר את זה על מלך המשיח, אבל בכל אופן לפי הדרך השנייה, לדוד הכוונה היא שדוד המלך חיבר את זה. אז הפירוש של הרד"ק והפירוש של המצודות, מה שראינו קודם, מפרשים בעצם כמו הדרך הראשונה. זאת אומרת, למנצח מזמור לדוד, הכוונה היא על דוד, או שאולי לדוד זה שדוד חיבר, אבל זה היה על עצמו. אבל בכל אופן, המזמור מדבר על דוד המלך. אני רוצה לראות את הדרך של רש"י, שהיא בעצם תפתח לנו את ההבנה פה. רש"י מפרש בדרך השנייה. של המנצח מזמור לדוד, זאת אומרת שדוד המלך חיבר את זה על מישהו אחר. ובואו תראו לאיפה רש"י לוקח אותנו. יענך השם ביום צרה, אומר רש"י, מקור ד'. המזמור הזה על שם שהיה שולח את יואב ואת כל ישראל למלחמה, והוא היה עומד בירושלים ומתפלל עליהם, כעניין שנאמר טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. ואמרו רבותינו, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. זאת אומרת, עוד מעט אנחנו נראה את הפסוקים בספר שמואל. דוד המלך רצה לצאת למלחמה. אמרו לו חיילים שלו, יואב היה הרמטכ"ל, שר הצבא, יואב בן צרויה, אמרו לו, עזוב, עדיף שאתה תישאר פה ותעזור לנו מירושלים. איך לעזור? תתפלל. תתפלל, בזה תעזור לנו. ודוד המלך עומד בירושלים ומתפלל עליהם וכו'. וזה מה שאומר רש"י, ואמרו רבותינו, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. כלומר, בלי התפילות של דוד המלך, יואב לא היה מצליח לנצח במלחמה. עוד מעט נראה על איזה מלחמה מדובר. אז לפי זה, בואו נראה את ההמשך של המזמור. אז על מה מדובר כאן? למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, למי הכוונה? את מי? יואב, נכון? יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. נכון? הכוונה היא, אני מתפלל עליך, ומשם הקדוש ברוך הוא ישלח לך עזרה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. זה קצת בעייתי, נכון? מה זה יזכור כל מנחותיך? המנחות שיואב יקריב. לא יואב יקריב את זה, נכון? מה? נכון? מה? או, אז יכול להיות אולי שבאמת דוד המלך הרי הוא זה שמתפלל, הוא זה שאולי גם מקריב את הקורבנות, אבל הוא עושה את זה בשביל הניצחון של יואב והעם. אז בעצם מה שדוד המלך מקריב זה כאילו על שמו של יואב. מה? לא, לא, גם ברור שלא דוד המלך בעצמו הוא זה שהקריב.
אז למה זה לא יכול להיות על כאילו הזכויות של כל הקורבנות שהקרבת בחיים שלך?
הקורבנות שהקרבת פעם.
כן, כל הקורבנות שהקרבת בחיים שלך.
אוקיי, אבל תראי מה רש"י אומר. זה רעיון טוב. זה רעיון טוב, יש באמת מישהו מהמפרשים שמסביר ככה, שהכוונה היא לקורבנות שהקרבת בעבר, נדמה לי המלבי אומר את זה, אבל רש"י אומר משהו אחר. מנחותיך ועולתך הם התפילות שאתם מתפללים במלחמה. כן, התפילות כנגד קורבנות תקנו, אז בעצם אנחנו עוד פעם חוזרים לתפילות של דוד המלך. אז התפילות האלה זה תפילות שדוד מתפלל בשביל יואב והצבא, ולכן זה נחשב ליואב. והנה אנחנו ממשיכים הלאה, ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. מה זה נרננה בישועתך? כשיושיע, אני קורא ברש"י, פסוק ב', כשיושיע אותך הקדוש ברוך הוא, נרננה כולנו לקדוש ברוך הוא, ובשמו נדגול, נתאסף ונעשה חי. בסדר? אז דוד המלך אומר, כשהקדוש ברוך הוא יושיע אותך, אז נדגול. אתה ידעתי, כי יושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות יש אמינו. זה עכשיו קצת בעיה. אתה ידעתי, כי יושיע השם משיחו. מי זה משיחו? דוד. אבל כל המזמור מדבר על יואב. מה? אז יואב הוא השליח של דוד. אז נכון, אז בואו נראה רש"י. אתה ידעתי, אומר רש"י, זוהי הרננה שנרנן אתה בתשועה זו שבאה ליואב ולישראל. מה נרננה בישועתך? את זה. אתה ידעתי. ידעתי שחפץ המקום בי וענני משמי קודשו, אומר רש"י, כי תשועתם היא תשועתי. בגלל שאתה הולך משמי, אז לכן הישועה שלך היא הישועה שלי. אז הקורבנות והתפילות שלי הם שלך, והישועה שלך היא שלי. בסדר? יש פה ערבות, כל ישראל ערבים זה בזה, ממש רואים את זה כאן. אלה ורכב ואלה וסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודה, אז השם הושיע המלך יענה במקורנו. אז הנה פה רש"י משלים את העניין. אלה ורכב, יש מן האומות שבוטחים ברכב ברזל שלהם, ויש שבוטחים בסוסיהם, אבל אנחנו בשם השם נזכיר, כי לא הישועה, נזכיר לשון הכתרה ותפילה וכו'. אנחנו בשם השם נזכיר, כי לא הישועה. אז זה מעניין כבר, יש לנו שלושה פרטנרים בישועה הזאת, נכון? יש לנו את יואב, יש לנו את דוד, ויש לנו את הקדוש ברוך הוא. התשועה של יואב היא התשועה של דוד, התשועה של דוד היא התשועה של הקדוש ברוך הוא, התשועה של הקדוש ברוך הוא, התשועה של דוד ושל יואב. בקיצור, כולם ביחד, נהדר. בסדר? מצוין. מצוין. אז זאת הדרך שרש"י מפרש. עד כאן הכל נהדר, עכשיו מתחילות הבעיות. אז בואו נראה. בואו נראה. רש"י מדבר על איזושהי מלחמה שדוד המלך רצה לצאת אליה, ויואב אמר לו, תישאר מאחורה ותעזור לנו. על איזה מלחמה מדובר? בואו נפתח במקור של זה, זה בשמואל ב' פרק י"ח. בסדר? יש לכולם תנ"ך? מה? יש לך תניה? מה? זה רק חומש, לא זה רק חומש. שמואל ב' פרק י"ח. אז אולי תסתכלו ביחד. טוב. אוקיי, בואו נתחיל לראות. פרק י"ח, פסוק א'. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. כן, מתחילים, מתכוננים למלחמה. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיטי. השלישית הכוונה היא שליש, בסדר, כן? שליש מהצבא, עם כל אחד מהם. ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא. כי אם נוס ננוס לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמונו 10,000, ואתה טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. כן, אם אנחנו נמות, בסדר, אין דבר, אבל אם המלך ימות, זה יהיה היום ונורא. אתה שווה כמו 10,000 מאיתנו. ויאמר עליהם המלך אשר איתיו בעיניכם אעשה, ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. הנה זה הסיפור, נכון? עוד פסוק אחד אני ממשיך, ותראו לאיפה זה מביא אותנו.
לא כתוב נגד מי.
מה?
לא כתוב נגד מי.
לא כתוב עדיין נגד מי, נכון. בשביל זה אני רוצה את הפסוק הבא. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור. לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים הדבר אבשלום. יש? אתם תופסות על מה מדובר פה? דיברנו על זה, נכון? זאת המלחמה הנוראה שהייתה לדוד המלך כנגד אבשלום הבן שלו. זאת המלחמה. ודוד המלך מצווה אותם ואומר להם, רבותיי, לאט לי לנער לאבשלום, תיזהרו איתו, אל תהרגו אותו. וכמו שאתם, כמו שאתם בטח יודעות, יש שם קרב מאוד מאוד גדול, ובאיזשהו שלב אבשלום נתלה שם בעץ, בעץ האלה, ויואב שולח מישהו, שולח את מי זה היה? איתי? לא, לא. שולח שם מישהו כדי שיהרוג אותו, את אבשלום, ואותו אדם אומר לו, הרי אתה יודע שדוד ציווה לא לעשות את זה. יואב לא מקשיב לו, לוקח בעצמו והורג את אבשלום. ובקיצור, כל הסיפור שהולך בעקבות הדבר הזה, בואו נקפוץ לרגע לפרק י"ט, או יותר נכון לסוף פרק י"ח, כשמגיעים שני האנשים לבשר לדוד המלך, אחימץ בן צדוק והאיש החושי. תסתכלו בפסוק כ"ח, ויקרא אחימץ ויאמר אל המלך שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה, ויאמר ברוך השם אלוקיך אשר סיגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדוני המלך. כן, הקדוש ברוך הוא הושיע אותך מהאויבים שלך. ויאמר המלך שלום לנער לאבשלום, מה עם הבן שלי? ויאמר אחימץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדיך ולא ידעתי מה. אז אחימץ מתחמק מזה. הוא אומר, היה שם בלגן שלם וזה, רצתי, אני לא יודע מה קרה איתו. ויאמר המלך, סוב יתייצב כה, ויסוב יעמוד. המלך אומר לו, בוא תעמוד פה לידי. והנה הכושי בא, הנער הכושי. ויאמר הכושי, יתבשר אדוני המלך, כי שפתך השם היום מיד כל הקמים עליך. אז גם כן הוא אומר לו, הנה הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום. ויאמר הכושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. יהיו כנער כל אויבי אדוני המלך. בקיצור, דוד המלך מבין שהרגו אותו. וירגז המלך ויעל עליית השער ויבק, וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. בקיצור, דוד המלך בוכה. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל עליו שלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. ויתגנב האב בעם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך בקול גדול, בני אבשלום, אבשלום, בני בני. זה נרננה בשעתך, שמעתם? על זה אנחנו מדברים. איך, ריבונו של עולם, איך הדבר הזה מתחבר? עד כדי כך שיואב מגיע אליו וצועק עליו, על דוד המלך, איך אתה עושה כזה מין דבר, ואתה אוהב את שונאיך ושונא את אוהביך והכל. בקיצור, זה נראה נורא. זה נראה נורא. איך רש"י שולח אותנו לשם? אבשלום איזה? אבשלום, לא בדיוק אבשלום, אחיתופל ששנא את דוד שנאת מוות. אחיתופל הרי היה סבא של בת שבע, והוא שנא את דוד, והוא היה היועץ של אבשלום. הוא מרד בדוד ונהיה היועץ של אבשלום. אבשלום הרי ניסה להשתלט על המלוכה, הוא ניסה למרוד בדוד, ואחיתופל אמר לו, אתה רוצה למרוד באבא שלך, תהרוג אותו. ובעצם זאת הייתה המלחמה. רק אחיתופל הציע לעשות את המלחמה בדרך אחרת, לבוא בלילה וזה וככה, ולתפוס את דוד לבד ולהרוג אותו. והקדוש ברוך הוא עזר לדוד המלך, ומי שנתן את העצה שהתקבלה בסוף זה היה חושי הערכי, והוא הציע לבוא בצבא גדול וככה להילחם מול דוד בכל הכוח. וברוך השם שאבשלום שמע לו, וככה דוד המלך ניצל. אבל זאת הייתה המלחמה. אוקיי? יותר אחורה, אבשלום מורד בדוד המלך בתור עונש על הסיפור של החטא עם בת שבע. זה כתוב מפורש בפסוקים. דיברנו על זה כשלמדנו את מזמור ג', מי שזוכר. למדנו זה, מה? מזמור לדוד, מה? כן, נכון, נכון, נכון. והאמת היא שגם שם, גם שם שאלנו את אותה שאלה, הגמרא שואלת את השאלה, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום, מזמור לדוד, קינה לדוד מבעלה, מה איזה מזמור יש פה? אז טוב, אז אנחנו צריכים להגיד את הדבר הזה. אז
בכלל מעניין שדוד מציע שהוא כן יצא למלחמה בתחילת ה...
נכון,
כאילו, אז הם באים ואומרים, אל תצא, כאילו אתה יותר חשוב מכולנו וכו'. וזה כאילו שהוא סיפה לתשובה כזאת. אני הייתי חושבת שהוא לא היה לכתחילה רוצה לצאת למלחמה כזאת.
מאוד יכול להיות. אלא אם כן, אלא אם כן הוא רצה לשמור עליו. ולכן מיד אחרי זה הוא אומר להם, לאט לי בנער באבשלום. זה מה שעמד לו, זה הייתה הנקודה. טוב, אז אוקיי, שאלה אחת יש לנו. בואו נתקדם הלאה. שאלה מספר 2. תסתכלו במקור ה' במדרש. אני מתחיל בשורה השנייה. אמר רבי שמעון בר אבא, בסדר? יש לכם? אמר רבי שמעון בר אבא, אתה מוצא 18 מזמורים מראש תהילים עד מזמור זה. מה? מקור ה'. בסדר? אמר רבי שמעון בר אבא, אתה מוצא 18 מזמורים מראש תהילים עד מזמור זה. ואשרי ולמה רגשו חד הוא? הרי אנחנו בעצם במזמור כף. זוכרים, דיברנו על זה אז, מזמור א' וב', אם זה מזמור אחד או שני מזמורים. אוקיי? אז יש לנו 18 מזמורים. כנגד 18 ברכות שאדם מתפלל בכל יום, והן אומרים לו, תטעני צלותך. כנגד 18 ברכות, 18 ברכות זה תפילת 18, ואחרי 18 ברכות האלה, מה אומרים לו? תטעני צלותך, כלומר, תענה תפילתך. כן? כך, אחר 18 מזמורים, אמרו לו לדוד, יענך השם ביום צרה. אוקיי? אז למה מזמור י"ט, לפי החשבון הזה, מתחיל ביענך השם ביום צרה? כי מיד אחרי 18 מזמורים, 18 ברכות, מגיע יענך השם. ואם תאמר 19 הן, כן? אם תאמר אותו, תגיד, זה לא 18 ברכות, הרי זה 19, אמור לו, הוא תפילת, סליחה, אם תאמר 19, זאת אומרת 19 מזמורים, אשרי ולמה רגשו זה שני מזמורים, סליחה, אמור לו, ותפילת החול, 19 ברכות אביין, אם מצמיח קרן ישוע. זה מאוד מאוד מעניין. כן? מה תענה לו? גם תפילת 18 זה בעצם 19 ברכות. אבל אני הייתי מצפה שזה 19 ברכות עם ברכת ולמלשינים. זאת הברכה שבאה אחר כך. וזה לא מה שכתוב כאן, אלא אם מצמיח קרן ישוע. למה? עוד לא ברור לי. אולי נצליח למצוא משהו היום. בכל אופן, אז העניין הוא שיענך השם ביום צרה מגיע אחרי 18 או אחרי 19 מזמורים, ברכות. מה זה קשור?
אולי זה לפי העריכה.
מה?
זה לא קשור לתוכן, אבל
כן.
גם עריכה כזאת.
אוקיי. בסדר, אבל העריכה באה להראות על איזשהו משהו תוכני שיש כאן.
שאחרי בקשות ובקשות ו...
אז הקדוש ברוך הוא עונה. נכון? בסדר, זה נחמד. בסדר גמור. מה זה קשור לפה? מה זה קשור לתוכן של המזמור?
מה הגיע ראשון? כאילו, מה היה ראשון?
מה זאת אומרת מה היה ראשון?
לא את העריכה, כאילו, דוד המלך כתב את זה ומישהו שם את זה בצורה חף,
בגלל הסיבה הזה, כן, השאלה אם זה חף או י"ט היא תלויה בשאלה אם א' וב' הם מזמור אחד או שניים, זה הכל.
זה כאילו למה זה לא ממגמול?
נכון. תראו, בצורה יותר, יש מקור שהוא יותר מפורסם והוא גם להלכה. זה התלמוד הירושלמי, אני הבאתי לכם את הקטע דווקא מהבבלי, מברכות בדף ד' עמוד ב', הגמרא שם אומרת, אמר קורא קריאת שמע ומתפלל, כן, שם מדובר על תפילת ערבית. שאדם קורא את קריאת שמע, ואחרי זה מתפלל לתפילת העמידה. ואומרת על זה הגמרא, מסייע לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. הכוונה היא, מי שסומך גאולה לתפילה, לא רק בתפילת שחרית, אלא גם בתפילת ערבית. כך אומר רבי יוחנן, רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו, זאת אומרת רק בשחרית צריך לסמוך גאולה לתפילה, בערבית לא צריך. אני לא אכנס למחלוקת הזאת, זה עוד עניין בפני עצמו. מה שחשוב לי זה רש"י. תראו את רש"י. רש"י מדבר על העניין של לסמוך גאולה לתפילה. זה הסומך גאולה לתפילה, אומר רש"י, וכל שכן דשחרית, כן? אפילו בערבית, קל וחומר בשחרית. דעיקר גאולת מצרים בשחרית הרי. עיקר גאולת מצרים, יציאת מצרים הרי הייתה בבוקר, כדכתיב ממחורת הפסח יצאו בני ישראל. וסמיכת גאולה לתפילה, אומר רש"י, רמזה דוד בספר תהילים. איפה? דכתיב השם צורי וגואלי, וסמיך לי יענך השם ביום צרה. אוקיי? אז יהיו לרצון עם רייפי והגיון לפניך השם צורי וגואלי. זה סוף מזמור י"ט, נכון? זה מה שדיברנו הפעם שעברה. ותחילת מזמור כף זה למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה. אוקיי? עכשיו תשימו לב, השם צורי וגואלי, נכון? השם צורי וגואלי, אז הנה יש פה גאולה, ויענך השם ביום צרה זה תפילה, נכון? ממשיך רש"י ואומר, ואמרינן, ואמרו בברכות ירושלמי, בתלמוד הירושלמי, מי שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאוהבו של מלך, שבא ודפק על פתחו של מלך. יצא המלך ומצאו שהפליג, אף הוא הפליג. מה זאת אומרת? מי שאינו סומך גאולה לתפילה. אז זה כמו האוהב של המלך, שמתקרב אל המלך ודופק לו על הדלת, ואז הוא פשוט הולך. הפליג, מתרחק. המלך פותח את הדלת ורואה שאין אף אחד, אז גם המלך מתרחק. אלא יהיה אדם מקרב לקדוש ברוך הוא אליו ומרצהו בתשבחות וקילוסין של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו יש לו לטבוע צרכיו. ככה צריך לעשות. אתה מתקרב אל המלך, ואז ברגע שאתה כבר דופק על הדלת והמלך פותח, אז תבקש את מה שאתה צריך. אז הגאולה זה להתקרב אל המלך. זה עניין של לשבח אותו על יציאת מצרים, נכון. גם תפילת 18 מתחילה, נכון. אני מסכים, זה נכון. גם שם אנחנו מתחילים בשבח. אבל זה את יכולה להגיד, אולי שזאת הקדמה. זאת הקדמה לבקשות. נכון? עוד שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, שזה לא רק הקדמה. אבל לעניין שלנו, לעניין שלנו, אז בעצם השבח זה הלהתקרב, זה הגאולה, ואז התפילה זה הבקשה. יענך השם ביום צרה. עכשיו תשימו לב שהמדרש שקראנו והרש"י הזה בשם הירושלמי הם בעצם שני דברים שהם בדיוק הפוכים. הם בדיוק הפוכים. למה? כי לפי המדרש התפילה איפה הייתה? ב-18 מזמורים, נכון? ואיפה הגאולה? יענך השם ביום צרה. לעומת זאת, לפי מה שרש"י כותב עם הירושלמי, זה בדיוק הפוך, נכון? יהיו לרצון עם רייפי והגן לבי לפניך השם צורי וגואלי, זאת הגאולה, ויענך השם ביום צרה, זה התפילה. אוקיי? עכשיו, זה דבר מעניין, תסתכלו במקור זין, הקטע הזה נפסק להלכה. הרש"י הזה, הירושלמי הזה נפסק להלכה. השולחן ערוך כותב בסימן קי"א סעיף א', צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא יפסיק ביניהם אפילו באמן אחר גאל ישראל ולא בשום פסוק חוץ מהשם שפתי תפתח. כך אומר השולחן ערוך. הרמ"א כותב ויש אומרים שמותר לענות אמן על גאל ישראל וכן נוהגים. אז יש כאלה שאומרים שאמן זה לא הפסק. טוב, אז לכן יש כאלה ש... אומרים בשקט גאל ישראל, יש כאלה שמסיימים יחד עם החזן, כל אחד עם העצה שלו. עכשיו אומר הרמ"א ככה, ויש אומרים, הד צריך לסמוך גאולה לתפילה, מה שצריך לסמוך גאולה לתפילה, היינו דווקא בחול, או ביום טוב. אבל בשבת אין צריך. בשבת לא צריך לסמוך גאולה לתפילה, בשבת אפשר להפסיק באמן, או בדברים אחרים, בין גאל ישראל לבין התפילה. למה? פירוש. דתמה דבאינה למסמך גאולה לתפילה, מה הסיבה שצריך לסמוך גאולה לתפילה? משום דכתיב יענך השם ביום צרה, וסמיך לי וסמוך לזה יהיו לרצון עם רייפי וגואלי, ושבת לאו זמן צרה. שבת היא לא זמן צרה, אז אם ככה לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. ממשיך הרמה ומסביר, ולעניות דעתי נראה דמה שאין כן ביום טוב. הרי אם ככה, אז גם יום טוב זה לא זמן צרה. אז למה באמת ביום טוב כן צריך לסמוך? משום שהם ימי הדין, כדתנן במשנה, בפרק כמה דראש השנה, בפסח נידונים על התבועה וכו'. אז כיוון שזה יום דין, אז זה כן נקרא יום צרה. מסיים הרמה בסוף, וטוב להחמיר אם לא במקום שצריך לכך. טוב להחמיר כן לסמוך. למה? שבת היא לא יום צרה. אומר המשנה ברורה, הסיבה היא פשוטה, הבית יוסף חולק על זה. הוא סביר עלי, סובר הבית יוסף, דאו קרא הפסוק הזה, הוא סמך באלמה. זה רק איזשהו סמך, הסמכת. ועיקר סמיכת גאולה לתפילה ומדברי חכמים, שדימו 18 ברכות אחר ברכת גאולה לאוהבו של מלך, שבא ודפק על פתח המלך, ויצא המלך לקראתו, ואם רואה הוא המלך שיפליג והלך לו, אף הוא מפליג ושוב אינו מתקרב אליו כשחוזר ודופק. כך הוא מפסיק בין גאולה לתפילה. אז אם ככה, מה זה משנה אם זה שבת או לא שבת? מה, בשבת אתה תדפוק על הפתח של המלך, ואז ברגע שהמלך יפתח את הדלת אתה תלך? ודאי שלא. על כן כתב רמה וטוב להחמיר. בסדר? אז זה הדין של סמיכת גאולה לתפילה, ומשום מה זה נלמד דווקא מהמזמור שלנו, ובשתי צורות הפוכות. לפי המדרש שראינו, המזמור שלנו הוא הגאולה, והמזמורים עד עכשיו זה התפילה. ודרך אגב, הסיום של תפילת 18 מהו? איזה פסוק אנחנו אומרים בסיום של זה? יהיו לרצון אמרי פי ויגן לי בלפניך, בדיוק את זה, נכון? ומיד אחרי זה יענך השם ביום צרה, הנה הגאולה. ולעומת זאת לפי הירושלמי, זה בדיוק הפוך. יהיו לרצון וגואלי, הנה הגאולה, יציאת מצרים וכל זה. ואז יענך השם ביום צרה, זה התפילה. איך מסבירים את שני ההפכים האלה? מה? לא, לא, הלכה זה לא לגבי הפרק. לא, זה לגבי תפילת 18 וקריאת שמע וכל הסיפור הזה. בסדר? טוב, אז איך אנחנו מסתדרים עם שני הדברים האלה? כבר אנחנו נראה. טוב, ננסה להבין את העניין הזה. כמו שקראנו קודם את מקור חטא, המדרש הזה אני חושב נותן לנו את הכותרת של המזמור הזה. השם הושיע המלך יעננו ביום קוראינו. המזמור הזה, אומרים חז"ל, ראשו בענייה וסופו בענייה. ראשו בענייה יענך השם ביום צרה, וסופו בענייה המלך יעננו ביום קוראינו. המלך יעננו ביום קוראינו. זאת אומרת שהמדרש הזה בעצם הנושא שלו, אם זה מה שפותח אותו וזה מה שסוגר אותו, הנושא שלו זה ענייה, לענות, נכון? לקבל תשובה, לקבל תשובה. למי נותנים תשובה?
למי שמבקש משהו.
למי שמבקש משהו, נכון? מתוך המזמור, על מי אנחנו מדברים? מי זה האדם שמבקש תשובה? מה? מי שנמצא ביום צרה, נכון? בדיוק. מה? דוד או יואב או מי שזה לא יהיה. מי שנמצא ביום צרה. אמרנו את זה כמה פעמים, נכון? זה שבמזמורים אין לנו דמויות מפורשות, זה בגלל שהמזמור הזה הוא נכון לכל זמן, לכל שלב, נכון? זהו. אז מי שנמצא ביום צרה, יש לו תשובה. יענך השם, המלך יעננו ביום קוראינו. לכל מצב של מצוקה. איך עונים לאדם שכזה? בואו נחשב, לעצמנו. מגיע בן אדם, לא עלינו במצוקה, בצרה מאוד מאוד גדולה. מגיע אליך, מה אתה עונה לו? שואל אותך, למה? למה? איך יוצאים מזה? מה אומרים לו? אחד אחד. להתפלל. אוקיי, זאת אומרת, מה בעצם את אומרת בזה? הוא זה שיענה, נכון? הוא זה שיענה. דרך אגב, זה ממש מה? יענך השם בעצרה. אנחנו אומרים את זה בניחום אבלים, גם כן, נכון? הנוסח של הספרדים, הוא כל כך קולע, כל כך מתאים. מן השמיים תנוחם. מן השמיים תנוחם. מישהו מאיתנו יכול לנחם? אף אחד איתנו לא יכול לנחם. אנחנו, יש לנו את הכוח להכיל את זה? אין לנו. מן השמיים תנוחם. אז בואו תראו, תראו מה חזל אומרים על זה. בילקוט שימוני. איפה זה נמצא? הנה. במקור ת' בחלק השני. יסגבך שם אלוקי יעקב. אברהם ויצחק אין כתיב כאן אלא יעקב. הזכרנו את זה בהתחלה. ולמה? אמר רבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש היה חברותא של רבי יוחנן. משל לאישה וברא שהיא מקשה לילד. היא נמצאת ממש לפני הלידה, מאוד מאוד קשה לה, כואב לה. ואומרים לה, לית ענן יודעים מה נאמר לך. אנחנו לא יודעים מה לומר לך, לא יודעים. אלא, מן דעני לאימך בעידן קושייתה, הוא יענה יתך בעידן קשיותך. מי שענה לאימא שלך כשהיה לה קשה ללדת, הוא יענה לך כשקשה לך. אוקיי? כך כתיב ביעקב. כך כתוב אצל יעקב, לקל העונה אותי ביום צרתי. אמר להם דוד לישראל, מי שענה בעת צרתי, הוא יענה אתכם. הווי, כלומר זה הקיום של יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוקי יעקב. אתם מכירות את הנוסח הזה, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים בסליחות, בתעניות. זה מופיע בעצם אמרה, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה זה. מי שענה ליצחק אבינו, מה זה? מה העניין בזה? אנחנו רוצים לזהות אותו? אז תגידו, הקדוש ברוך הוא יענה. מה זה? מי שענה לי, הוא יענה.
זה יותר ריאלי. זה לא תיאורטי.
נכון. זה קרה. זה קרה. זאת אומרת, יש כתובת. יש מישהו שהוא מסוגל לענות, יש מישהו שהוא מסוגל לעשות את זה. זה מה שאומרים לאישה הזאת, שנמצאת עכשיו לפני הלידה. אנחנו לא יכולים לעזור לה. לא יכולים, אפילו אפידורלי אפשר לתת לה. כן? כלום. אבל מה כן? מי שעזר לאמא שלך ללדת, עובדה. את נולדת, את פה, נכון? אז הוא גם יעזור לך. וזה הכוונה, יסגבך שם אלוקי יעקב. כן.
וזה גם מין נחמה שממש עוזר לנו שהיינו פה, עברנו פה, וגם אנחנו נעבור.
נכון.
Even if not exactly, you've somehow passed through, or you, or before this, your people have passed through this before, and admired it. It's only.
נכון, נכון. הם עברו את זה, ההורים שלך עברו את זה, וכן. גם אם זה לא בדיוק, בדיוק, בדיוק אותה, זה, אבל. אבל כן.
אפילו במלחמה שמענו כזה, קראתי משהו in the Yom Kippur War when Dudu, I forget his name, where he's supposed to go to my ear, and he says, Golda, they've gone back to being them, and we have gone back to being us. Like the war's going to turn again. Like this is familiar territory. We've, you know what I mean? It's like it's not the six. It's like
before 67.
Okay. No. It was Yom Kippur War. It's like they're going back to behaving like the Arabs, and we're going back. We'll go back to fighting again, like we fought in the past. Like it will be once again. It's Avanu, Hayim,
שיולדת צריכה להגיד את זה, כן? כן, כן, כן. אז כתוב שיולדת זה. זהו, אז הנה בדיוק. מה? יושבת על
המשבר. כן,
זה הלשון של חז"ל. זה הלשון של חז"ל, יושבת על המשבר.
כן, אני יודעת.
פעם דיברנו על זה, מתי דיברנו על זה? בהזכרה הראשונה של הבן של משפחת ולד. אחרי שהוא נפטר. למה קוראים לזה דווקא יושבת על המשבר? טוב, זה להזדמנות אחרת. למה זה נקרא יושבת על המשבר? מה? אני צריך משהו גם להעלה. נראה איזה. עזרת השם. עוד נגיע לשם. אולי יכול להיות שכשנגיע למזמור לכפזיין, לדוד השם אורי ואישי, שכבר דיברנו עליו פעם, אז אולי ניקח את זה לכיוון הזה של יושבת על המשבר, כי זה קשור לשם. נראה. בקיצור, באמת, באמת רואים בחז"ל כמה וכמה השוואות לאישה מעוברת, אישה שהיא לקראת לידה. אני מקווה שאני אמצא את זה עכשיו. איפה זה? תסתכלו במקור, כן, תסתכלו במקור ה', ההתחלה של מקור ה', המדרש שם. אמר רבי יהושע הכהן, הנה חיה, זה ממש בשבילך. אמר רבי יהושע הכהן, 9 פסוקים יש במזמור הזה כנגד 9 חודשים שהאישה מעברת הוולד, 9 חודשים של הריון. ומה הן אומרים? כן, מה אומרים לאישה בהריון, כמו שראינו במדרש ההוא? מן דענה לחיית על מטברה, כן, מי שענה חיית הזה יולדת על מטברה, על המשבר, הוא יענה יתכון. מי שענה ליולדת, הוא יענה לך, לכם, ליולדת. אז הנה, יש לנו 9 פסוקים כנגד 9 חודשים, ועוד משל אחד שמכניס אותנו למעוברת, וזה בעצם יביא אותנו לשלב הבא, זה מקור י'. תסתכלו שם, בילקוט שמעון. יענך השם ביום צרה. זה שאמר הכתוב, יקראני ואענהו, אמו אנוכי בצרה. סליחה. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגע הצרה לישראל, והם מבקשים אותי, ויהיו משתפים כבודי עמהם, באותה שעה אני עונה אותם. שנאמר, יקראני ואענהו. למה? אמו אנוכי בצרה. המדרש הזה שולח אותנו למזמור גם מאוד מוכר, תהילים צדי א'. תהילים צדי א', אולי תסתכלו שנייה אחת במזמור הזה. יושב בסתר עליון. יש לכם? מזמור צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר להשם מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר הבות. הלאה, לא תירא מפחד לילה, מחצי אוף יומה, מדבר באופי להלוך. יש כאן כל מיני דברים שהם מפחידים. יש כאן כל מיני דברים שהם מפחידים, אבל אתה לא תירא מהם, לא תפחד מהם. ולמה? כי אתה השם מחסי, עליון שמת מעונך, בגלל שאתה חוסה בצילו של הקדוש ברוך הוא, אז לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכה וצווה לך, לשמוך בכל דרכיך, וכולי. והסיום בסוף, פסוקים י' ת' ת' ז', כי וי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. כן, זה הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שהאדם חושק בי, רוצה אותי, רוצה להתקרב אליי, אז אני מציל אותו. אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ויענהו, אמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי. זה הסיום של המזמור, זה נקרא בלשון חזל שיר של פגעים. יודעים מה זה פגעים? איך אומרים פגעים? מה?
מחלות,
מזיקים, כל הזה. המזמור הזה הוא שיר של פגעים, ככה קוראים לזה. בקיצור, אז בפסוק כתוב, יקראני ואענהו, אמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואכבדהו. אז פה חזל אצלנו מקשרים את המזמור הזה, את הפסוק הזה, לפסוק שלנו. אמו אנוכי וצרה, יענך השם ביום צרה. אז אומרים חזל, איך יענך השם ביום צרה? בשעה, אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגע הצרה לישראל, אני חוזר למדרש, והם מבקשים אותי, ויהיו משתפים כבודי עמהם, כן, הם ישתפו אותי, כבודי זה כמובן לא את עצמותו יתברך, אלא את כבודו, ההתגלות שלו, באותה שעה אני עונה אותם, שנאמר, יקראני ואענהו. למה? למה יקראני ואענהו? כי אמו אנוכי בצרה, בגלל שאני יחד איתם בצרה. אמר רבי יהודן, משל למה הדבר דומה? לאישה עוברה, עוד פעם, כן, זה ממשיכים עם אנשים בהיריון, לאישה עוברה שהיה לה כעס עם אמא, כן, היא רבה עם אמא שלה, כן, שהיה לפייט. ממש 5 דקות לפני הלידה. או שהיא לא הצליחה להשלים 5 דקות לפני הלידה, והיא רבה עוד הרבה קודם. בכל אופן, היא רבה עם אמא שלה, ועלתה אמא למעלה. ובשעת לידתה הייתה צובחת מלמטה, והייתה אמא שומעת קולה מלמעלה, והייתה אף היא צובחת כנגדה. כן? אז האמא שלה התעצבנה עליה, בסדר? למטה זה החדר לידה, איפה שזה, ואמא שלה כל כך כעסה עליה, שהיא לא הייתה מסוגלת להישאר איתה ביחד באותו חדר. והיא פשוט יצאה מהחדר ועלתה במדרגות לקומה למעלה. עכשיו מתחילה הלידה והיא מתחילה לצעוק. זה כואב. האמא שלה שומעת את הצעקות שלה מלמטה וצועקת גם כן מלמעלה. צועקת מלמעלה. והיו שכנותיה אומרות לה, מה טובך וכי את יולדת אמא? מה את צועקת? מה את צועקת? אמרה להם, ביתי יולדת בצער. אף על פי שהכעיסה לי, איני יכולה לסבול צבחתה, אלא הרי אני צובחת אמה לפי שצרת ביתי שלי. בסדר? מה, זה לא, אני לא יכולה לסבול את הצעקות, זה לא שאמא שלה צעקה עליה, תהי בשקט כבר. לא זאת הכוונה. אלא כואב לה, כואב לה כשהיא שומעת את הבת שלה צועקת. אז היא גם כן צועקת, צרת ביתי שלי. כך כשחרב בית המקדש, בא כל בכייה וילללה בכל העולם כולו, שנאמר, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא, לבכי ולמספד וכולי. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וכי יש לפניך דברים הללו? מה, אתה בוכה? כביכול. והכתיב הוד והדר לפניו, עוז וחצה במקומו? מה לך ולבכי הזה? אמר להם, ביתי נחרב ובניי שלולים בקולרים. כן, הכוונה היא שהם קשורים בקולרים, באזיקים, שרוצים להרוג אותם. ואיני מיצר? לא כך כתבתי להם, אמו אנוכי בצרה. ואתה, מה לי פה נאום השם כאילו ככה מכינה? כן, אז גם כן, אז יש פה איזשהו כעס ואיזשהו פירוד, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אמא אנוכי בצרה, עם כל הכעס ועם כל הפירוד, אנחנו יודעים, בת קול יוצאת מהר חורב כל פעם, אוי לי שהחרבתי את ביתי והגליתי את בניי, הקדוש ברוך הוא מצטער יחד איתנו. נכון, מאוד, מאוד. את ממש צודקת, לא חשבתי אפילו על הקישור הזה, אבל נכון.
גם
האמא
וגם...
מה? נכון?
גם האמא וגם
קורבן... נכון, נכון מאוד. אמת. פה בעצם כתוב המפתח. יענך השם ביום צרה. איך הדבר הזה עובד? איך הדבר הזה עובד? אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שמגע הצרה לישראל ומבקשים אותי, ויהיו משתפין כבודי עמהם באותה שעה אני עונה אותם. זאת אומרת, ההבנה שאימו אנוכי בצרה. ברגע שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתנו, זה המפתח הכי גדול כדי שנגיע ליענך השם ביום צרה. ופה אני חושב בעצם שנמצא הלב של כל העניין. מה זה אומר לענות? אמרנו, בן אדם נמצא בצרה, במצוקה. מה התשובה שתעזור לו? התשובה שתעזור לו בעצם זה גאולה. מה? ישוע. נכון? נרננה בישועתך. זה מה שיעזור. שיוציא אותי מכל הצרות והכל. אבל הגאולה הזאת היא ודאי לא בידיים שלנו. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני אוציא אותך משם. זה לא בידיים שלנו. אז מה אמרנו? מי שענה, נכון? אנחנו לא יודעים מה לענות לך, אבל מי שענה לאמא שלך יענה לך. ופה כתוב עוד יותר בעומק. מהי בעצם הגאולה? מהי בעצם הישועה? הישועה היא בעצם האמו אנוכי בצרה. הישועה הגדולה ביותר זה העובדה שאתה יודע שאתה לא לבד. לא רק שאתה יודע שאתה לא לבד, אתה יודע שמי שמחזיק בידיים שלו את הכל, עכשיו מחזיק לך את היד.
כן, בגלל שלא בכל צרה, הישועה זה סוף הצרה, בדיוק.
נכון, אמת. ומפה אנחנו מגיעים למה שאומר החזוניש. החזוניש אומר, מה זה אמונה? מה זה ביטחון? דיברנו על זה הרבה פעמים, אני חושב. אומר, אנשים חושבים בטעות שאמונה וביטחון זה אומר שאם יש שתי אפשרויות, אדם חולה לא עלינו, אז ביטחון זה אומר, הוא יהיה בריא. מה אתה דואג? יהיה בסדר. ואם אתה לא חושב שיהיה ככה, אז אתה חסר לך ביטחון. החזוניש, מה פתאום? מי אומר? אולי באמת נגזר דינו דווקא למות. אבל אמונה וביטחון פירושו של דבר שיש לי אמון, אמונה זה אמון, trust. אני נותן אמון בריבונו של עולם שכל מה שיהיה זה לא סתם, זה לא איזשהו עיבוד שליטה, אלא יש מי שמכוון את הכל, ואני יודע שהוא רוצה את הכי טוב בשבילי. זה האמון, זה האמון שעליו אני מדבר. ברגע שבן אדם עובר בתוך איזשהו מסלול כזה, בואו ניקח את זה, נוריד את זה קצת לגובה שלנו, בסדר? נוריד קצת גבוה. נוריד את זה לגובה שלנו. ילד שקיבל, רצה ללכת לאיזשהו מקום. ואימא שלו אומרת לו, חמודי, אתה לא הולך, אני לא מרשה לך. והוא צועק וצועק ורוצה ורוצה, ואומרת לו, לא, אתה לא תלך לשם. אתה לא תלך. ואפילו יותר מזה, היא סוגרת את הדלת של הבית ונועלת אותה ושם את המפתח בצד ואומרת, אתה לא יוצא מפה. אתה לא תלך. מה בשבילו תהיה הגאולה? מה בשבילו תהיה הגאולה? מה, בזה שאמא תפתח לו את הדלת ותוציא אותו? יכול להיות שיש כאלה שחושבים שזאת הגאולה שלהם, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. הגאולה שלו תהיה באותו רגע שהוא ידע לתת אמון באמא שלו. אם אמא אומרת שאני לא אלך, כנראה שזה באמת הדבר הכי נכון בשבילי. אפילו אם זה לא טוב לי עכשיו. לא טוב לי עכשיו. אבל אני יודע שיש כאן, יש לי אמון במי שנמצא מעליי. בסדר? ממש אותו הדבר. אותו הדבר. כשדוד המלך אומר, גם כי אלך בגיא צל מוות לא אירא רע, כי אתה עמדי. מה זה? זה בדיוק זה. לא משנה איפה אני הולך, לא משנה איפה אני נמצא, בגיא צל מוות, אבל אני יודע שאתה מחזיק לי את היד. אז מה יש לי לפחד?
הייתי אומרת שלבן, הגאולה היא עם
האמא מחבקת אותו.
אותו?
כן.
וזה בדיוק מה שאמרת, שאנחנו יודעים שהשם מחזיק.
נכון, בדיוק, בדיוק. זה הכוונה, אמו אנוכי בצרה. כשמשתפים את כבודי, פשוט תשתפו אותי, תבינו שאני יחד איתכם. זאת התשובה האמיתית. זה היה ענך השם ביום צרה. בסדר? זיסי, משהו מפריע לך. אני רואה את זה. כן.
לא, אני פשוט הבנתי משהו אחר מבדיוק המילים האלו, ויהיו משתפים כבודי מהם, שאולי הגאולה מגיע אם מבקשים את זה בשביל ההתגלות של השם. כאילו, לא בשביל עצמו, שצריך את את הישועה מאותו צרה, בשביל שיהיה לו יותר נוח, או יהיה לו יותר טוב, אלא שדרך הגאולה יהיה איזושהי התגלות של השם. ואם אפשר... ואם אפשר לשתף את הכבוד של השם לתוך הצרה הפרטי, אז השם יבוא לתוך, לא יודע, זה מה שאני הבנתי.
זאת אומרת, את קוראת את זה בתור, ויהיו כאילו מבקשים אותי ומתפללים לשם כבודי. זה היה נוסח יותר טוב.
אולי.
נכון?
אולי, לא יודע, כן.
זאת אומרת, יש פה בעצם איזושהי מין דרישה. דרישה. אל תסתכלו רק על עצמכם. כן. תסתכלו על כבוד שמיים, ואז זה יקרה.
כן.
נכון?
כן.
אוקיי. אני חושב שמהמשל רואים לא ממש ככה.
כן, נכון.
נכון? כן. האמא אומרת, גם אם אני כועסת, אבל אני יחד עם הבת שלי. אז לכן אני חושב שמשתפים כבודים, האם הכוונה היא שיהיו מודעים. תבינו, יכול להיות שזה יוביל לאיפה שאת אומרת, אבל הבסיס הוא, תדעו שאני איתכם. וזאת בעצם התשובה. עכשיו, אני חושב שזאת גם הסיבה שכל הזמן מדברים פה על הריון ועל לידה. זאת הסיבה שמדברים על הריון ולידה, בגלל שהריון ולידה זאת הדוגמה למשהו שכשאתה מסתכל עליו עכשיו, אתה רואה צרה מאוד מאוד גדולה, זה כאבים עצומים. לא עברתי את זה, ברוך השם, אבל מתוך מה שהבנתי וראיתי, כן? זה באמת, זה סבל נורא, אבל כל אחד יודע ש ברגע שאישה נכנסת לחדר לידה, אז כבר כולם מכינים את הפרחים, גם את התהילים, זה נכון, אבל כבר כולם מכינים את הפרחים לקראת המזל טוב. נכון?
אבל דווקא אני
חושבת
על
הדוגמה
שלך, על הילד עם האמא, אם הוא יכול להיות סומך על האמא, הוא יכול להבין, אבל יש לי אני כבר 42, יש לי המון חברות בקצמון, בירושלים וגם אני עוד. עדיין לא נשואים, ואני חושבת איך הם יכולים ב-42, 43, 45 בלי בעל, בלי ילדים, כאילו איך להיות שמחה בהצהרה שלהם, כאילו עם משפחה, ועוד מעט חלק זה נגמר על הילד, כאילו.
אז מה השאלה?
השאלה שכאילו okay, so I believe that Hashem is like with me, but how do you get comfort from that when you're kamat levad? Like,
I think the mashalim don't help.
What,
even the mashalim don't help.
No, it makes me think about it. Just because I'm thinking about my friends, I'm like, יש לי צרה, אבל לפחות יש לי משפחה פה, וילדים, okay. יש צרה בילדים לפעמים, אבל לפחות יש לי ילדים, you know, ויש להם, אוקיי, יש להם בריאות, אבל אני לא יודע, זה קשה.
זה לא משהו בכלל שאני
מסכימה שיש, הקדוש ברוך הוא אולי תחליף בשבילי, ולפעמים אתה רואה שלא כולם, כמובן לא כולם, הם ממש שליחי הקדוש ברוך הוא, הם ממש בפי העומס בחינוך או בדברים כאלה. ולא היה להם משפחה, אין מה לעשות.
כן, אני באמת, זה נכון, זה נכון, ואני חושב שמאיתנו זה גם דורש רמה של ענווה. זאת אומרת, איך אני יכול לדעת? אני מנסה לחשוב, הרי איך, כשאני חושב על הקושי שלהם, זה בגלל שאני חושב לעצמי איך אני הייתי במצב שכזה. אבל אני והם זה עולם אחר לגמרי.
נכון.
אז לכל אחד יש את ההתמודדויות שלו, את הדברים שלו, ודרך אגב יש גם הרבה כאלה שבבחירה עושים את זה. בבחירה. אני לא בא להגיש זה בסדר, אבל יש כאלה שעושים את זה בבחירה. אז זה הנקודה. אז עוד פעם אנחנו חוזרים לזה, שמי שעונה את התשובות, זה מי שרואה את הפרספקטיקה, כמו שצריך. בסדר? כן.
I'm going to definitely going to say this in English. I was thinking all the time, Rav, that you were talking and within the confines of the Shi'ur, which is so much about Emunah, and all the time there's the note of Avshalom and David, and the note of and going back again to the examples of like a woman in labor and her mother not being able to get over the aspect of over identification, even though you're not in that situation yourself, like almost feeling those pains. The aspect of like relationships or certain relationships being so strong that even terrible enmity, terrible animosity, terrible rev, terrible kind of arguments can't sever that love. That like winning a battle over somebody who wants to kill you can't destroy the fact that you love that person to death. Mm-hmm. You love that person past death. It's almost, I think it's like to me it seems like not only an analogy, not only a comparison for how we should love Hashem, but it also seems like those that put into the world for the way that love should be, that they're ties of love that are given to human beings that are so strong, it's because we should know, we have to know how to love in that way, like a like a mother loves her child, like David loved his son, like nothing can come, you know, we spoke earlier about like sometimes the only thing that gives us strength is knowing that, like, and we talk about mourners, we say like sometimes there's they know words, because he said the only thing that people know is that in time, like, the enormity of this pain will pass. That's the only thing, like, somehow this will dim, because people have gone through it before, it's not that. So it seems to be like that these type of human relationships, enormous strength and enormity of love, it's like, we have to love like this, we have to love, it's put into the world to be like a possibility for how we can love Hashem, because okay. we're capable of this kind of love, of loving each other like that.
נכון, נכון, זה מה שרוצים ללמד אותנו, נכון, אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו, הלוואי והיינו בדרגה של דוד המלך בדברים האלה, אבל כן, ובשביל זה אם אנחנו לוקחים את זה מהחיים שלנו, אנחנו לוקחים מהחיים שלנו ואנחנו רואים, כן, פגשתי את זה, פגשתי את זה, פגשתי את הקשר הזה, פגשתי את האהבה הזאת עם הבן שלי, עם הבת שלי, אז אני אומר, או, אני יכול להשתמש בדבר הזה, גם ביחס לקדוש ברוך הוא.
And even like Yoav became like afraid of him, because like even though he vanquished David's worst enemy, he wanted to kill him, he himself became the enemy. There's like nothing. What was it? These emotions were so strong that there's nothing to like. We live at the mercy of such emotions. Like it's part of they're frightening emotions. Like it's נכון, נכון, נכון.
אין שום בעיה, בשמחה. בשמחה, כן.
אבל מדברים על האהבה מהאימא על הבת, לא ההפך. והאהבה של דוד על אבשלום זה לא ההפך.
כן.
אולי זה האהבה של השם עלינו, אבל האם יש לנו אותו אהבה, אותה אהבה
בכלל השם?
סליחה, אני חושב. אני חושב שזה מה שחזל אמרו פה במדרש, והם מבקשים אותי ויהיו משתפים כבודי עמהם. זאת אומרת, מה מבקשים מהבן? מה מבקשים ממנו? תכיר בזה. תכיר בזה. זה שהאבא אוהב את הבן יותר ממה שהבן אוהב את האבא, או האמא את הבת יותר ממה שהבת, זה עובדה. זה עובדה. לא רק זה, זה גם להלכה, להלכה גם זה משנה. להלכה זה משנה. כתוב לגבי גנב שבא במחתרת, גנב שבא בלילה כדי לגנוב, ובעל הבית רואה אותו, מותר לבעל הבית להרוג אותו. למה? בגלל ש הגנב יודע שכנראה בעל הבית לא יסכים לוותר על הכסף, והגנב מוכן גם להרוג. אז אם ככה, בא להורגך השכם להורגו. אבל אם הבן רואה לא עלינו, שאבא שלו הוא הגנב, אז אסור לו להרוג את אבא שלו, בגלל שאבא לא יהרוג את הבן שלו. אז ברור שאבא לא בא בשביל להרוג. אבל הפוך, אם האבא רואה שהבן בא לגנוב, מותר לאבא להרוג את הבן שלו, בגלל שהבן אולי כן יהרוג את אבא שלו. זה הלכה למעשה. סליחה שאני אומר הלכה למעשה, אבל הנקודה הזאת, כן, רחמי האבא לבן, זה זו עובדה קיימת. אז מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה תשתפו את כבודי. תכירו בזה. תכירו בזה שאימו אנוכי בצרה.
ואיך אתה מתקשר?
מה?
איך
זה מתקשר? אפשר להתחיל במתח. טוב, אז עכשיו ככה. אז אם זה ככה, אני רוצה רק לפני כן רק להשלים את העניין של זה. אמרנו לגבי המעוברת. ברגע שיש לך אמון שהקדוש ברוך הוא איתך, יש לך אמון שמי שמוביל אותך מוביל אותך לכיוון הנכון, אז בעצם כל צרה, כל קושי הוא בעצם חבלי לידה, זה לקראת משהו שהוא יותר גדול, משהו שהוא יותר טוב, גם אם אני לא מבין איך זה הולך, אבל יש לי אמון שזה הולך לכיוון הזה. הצורה אולי הכי קיצונית, אני פשוט חייב להביא לכם את המדרש הזה, הוא קצר ואנחנו איזה, תסתכלו במקור ת' שתי שורות וחצי, ואז אנחנו נשלים את העניין. זה מדרש שמדי פעם מביאים אותו. דבר אחר, יענך השם ביום צרה, משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, ונתייגע הבן מתעייף, ואמר לאב, איכן היא המדינה? איפה העיר שאנחנו צריכים להגיע אליה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית הקברות לפניך, הרי המדינה קרובה לך. ברגע שאתה מגיע, אתה רואה את בית הקברות, סימן שאנחנו קרובים לעיר. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם את הצרות שתחפו אתכם באותה שעה אתם נגלים, שנאמר יענך השם ביום צרה. בסדר? זה הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר דרמטי מלידה, הרבה יותר דרמטי מזה, אבל בעצם מה שזה, אם אני מבין נכון מה שזה אומר, או אחד הדברים שזה אומר, זה שגם מבית קברות אתה יכול אתה יכול לקבל מה?
תקווה.
נכון. גם משם אתה יכול לקבל תקווה. גם משם. אם יש לך אמון במי ש, במי שמוביל את ה, את הכל. קל להגיד, קשה להרגיש, קשה, זה עבודה מאוד גדולה. אבל, אבל הכיוון הוא זה, את הכיוון אנחנו, אנחנו מבינים. ברגע שיש לך אמון. עכשיו, לפי זה, כשהמזמור פותח ביענך השם, ומסיים והמלך יעננו ביום קוראינו. תשימו לב. יענך השם ביום צרה, זה בשורה מלמעלה. נכון? תשובה מלמעלה. למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יש כאן איזושהי בשורה, הקדוש ברוך הוא יענה לך. השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראינו, זה תפילה, זה בקשה. נכון? המזמור פותח בבשורה, מסיים בתפילה. פותח בענייה, ומסיים בענייה, כשפעם אחת אנחנו מקבלים אותה מלמעלה, פעם שנייה אנחנו מבקשים אותה מלמטה. מה זה אומר? יש פה איזשהו גלגל. יש פה איזשהו גלגל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני איתכם, ואנחנו מבקשים תהיה איתנו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם, ואנחנו מבקשים תהיה איתנו. וזה המעגל שמסביבו אנחנו מסתובבים כל הזמן. זה האימו אנוכי בצרה. ופה אני חושב שזה מחבר אותנו לעניין של סמיכת גאולה לתפילה. ראינו שבמדרש יש לנו קודם 18 ברכות, 18 מזמורים, ואחרי זה גאולה. נכון? יענך השם ביום צרה. בירושלמי זה בדיוק הפוך. מתחילים בגאולה, שם צורי וגואלי, ואז יענך השם ביום צרה, וזה התפילה. מה קודם למה? הגאולה לתפילה או התפילה לגאולה? זה גלגל, זה פשוט גלגל. זה גלגל, כי מה זה הגאולה? הגאולה זה לא, שחררת אותי מהזה, זה לא זה. הגאולה זה האימו אנוכי בצרה, הביחד הזה, והביחד הזה הוא נכון בכל שלב ושלב. וזה הולך ומתקדם. מקבלים שורה ומבקשים, מקבלים שורה ומבקשים. זה התהליך, ופה אני חושב...
הגאולה זה התפילה.
מה?
הגאולה זה התפילה, כי אם מתפללים זה אומר שמקימים שצריכם השם איתנו, וזה כבר...
וזה בעצמו, נכון, 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 אמת. אז בסיום של התפילה אנחנו נגיד עוד פעם, יהיו לרצון עם רעיפי, השם צורי וגואלי. עוד פעם אנחנו נחזור לגאולה, נכון? נכון, אמת. ופה אני חושב אנחנו מתחברים לסיפור של דוד ואבשלום. הסיפור הזה, נרננה בישועתך ובשם אלוקינו נדגול, ימלא השם כל משאלותיך. שאלנו, איזה ישועה יש פה? הרי זה נהפך לאבן. זה נהפך לאבל. אבל אני מזכיר, אם מישהו קצת זוכר את מה שלמדנו במזמור ג', ובסדר, אני גם הייתי צריך להסתכל ברשימות כדי להיזכר מה שראינו שם. הגמרא בברכות שואלת, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, מזמור לדוד, קינה לדוד. מה זה מזמור? לא נגיד את כל המהלך, אבל מה שהדגשנו אז זה את הסיום של הפסוק הזה. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. דוד המלך בורח. הוא בורח. דוד המלך יודע, הנביא אמר לו ש, 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 שהוא הולך להיענש על מה שהוא חטא עם בת שבע. ודוד המלך פחד מאוד שמי יודע מי זה יהיה אותו אחד שילחם בו ומי זה. ואז הוא רואה שזה אבשלום בנו. הוא אומר, זה הבן שלי. את הבן שלי אני מכיר, את הבן שלי אני יש פה משהו שהוא מעבר לכל הצרות ולכל הזה, וזה הקשר שיש בין אבא לבן. הקשר שיש ביניהם. ואני חוזר למה שקרה שם במלחמה, עם כל הקושי ועם כל הדבר הנורא שהיה שם. דוד המלך רוצה לצאת למלחמה, וזה מצב שמבחינתו הוא בלתי אפשרי. איך דוד המלך יכול להילחם בבן שלו? אבל בדיוק זה מה שדוד המלך רצה. דוד המלך רצה להיות שם כדי לתפוס את הבן שלו ולחבק אותו חזק ולהגיד לו, אבשלומי, בוא הביתה. זה מה שהוא רצה לעשות. ובסופו של דבר זה לא קרה. זה לא קרה. ואבשלום נהרג. וזה היה חורבן אדיר. וכל הישועה הזאת נהפכה לאבל. אבל רק לכאורה נהפכה לאבל. חז"ל אומרים שכשדוד המלך מתפלל ובוכה אבשלום בני, בני אבשלום, שבע פעמים דוד המלך אומר בני, וכל פעם דוד המלך מעלה אותו משיבת מדורי גיהינום, כל פעם עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, פעם השמינית הכניס אותו לגן עדן. אני לא יודע איך הדברים האלה עובדים, אין לי מושג. אבל מה שקרה שמה זה שבבכי הזה דוד המלך בעצם מקרב את אבשלום אליו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ובני ועוד פעם בני ועוד פעם בני, ויש כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול מהחורבן שהיה שם במלחמה הזאת. משהו הרבה יותר גדול. אז איך אפשר לקרוא לזה נרננה בישועתך? איך אפשר? התשובה היא באמת קשה. באמת קשה. לא כל ישועה מסתדרת בראש שלנו. אבל ברגע שיש לך אמון במי שמוביל את הישועה, שבאמת זה לטובתך, ובאמת הוא עושה את הדבר הנכון, אז גם אחרי שאתה בוכה, אתה תוכל להגיד נרננה בישועתך. גם אחרי זה, תוכל להגיד מזמור לדוד. וכמו שאמרנו, באמת דוד המלך גם בזה כיפר עליו שלום, והוא ראה, דוד המלך רואה ברוח הקודש איך הבן שלו נכנס לגן עדן, שזה בכלל הייתה נחמה גדולה לדוד המלך. ונראה, ואפילו בלי זה, בואו נשים את כל זה בצד. אחרי כל מה שראינו, קשה לי להגיד כזה מין דבר, אבל בעצם השאלה לא מתחילה. איך אפשר לקרוא לזה נרננה בישועתך כשהישועה נהפכה לאבל? התשובה היא, אם אתה חושב שהישועה זה משהו שאתה אמור להבין אותו תמיד, אז זו שאלה. אם אתה מבין שהישועה היא אמו אנוכי, וגם אם אני לא מבין את זה, אז כן, הייתה פה ישועה. אז אולי דווקא לכן, רש"י שולח אותנו לסיפור הזה עם אבשלום. דווקא לשם, להראות לנו את המהות. מה זה יענך השם ביום צרה? מה זה גאולה? גאולה זה משהו שהוא הרבה פעמים מעל הכלים שלנו, מעל ההיגיון שלנו. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתנו. מתיישב על הלב? מה אתם אומרות?
השכל יותר פחות על הלב.
מה?
אני באמת יותר על השכל, אבל הלב זה עוד שלב שצריך הרבה עבודה.
אני מסכים, נכון. זה דרגות מאוד 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 גבוהות. מאוד מאוד גבוהות. אבל שדוד המלך יוכל להסתכל על מה שקרה שם כמו על אישה שנכנסת לחדר לידה. תסתכל על זה ככה. זה דרגה שהיא מאוד מאוד גבוהה. אבל זה מה היה דוד המלך. זה מה שהוא היה.
אבל אפשר להגיד, אנחנו לא שם, אז איך אנחנו לא דוד המלך?
נו.
תגיד למה לשאוף.
לא, אז אני אגיד לכם מה, אני חושב, ככה גם קראתי בכמה מקומות. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם ניסיונות שהוא יכול לעמוד בהן.
ולפעמים כשאנחנו בתוך הניסיון, יש פה או לסינק, איך אומרים?
לשכוח.
כן, או לשחות. ובהתחלה לא רוצים לשחות, רוצים לשכוח, ולא רוצים להאמין בהשם, ולא רוצים לראות את הסוף, אני רוצה לסבול מכל הצרות. ואז אחרי קצת זמן רואים שאם אני שוכח, אז זהו, זה אין משהו, אין משהו, אז אחרי קצת, וזה רוצים קצת לנסות לשחות ולהאמין, ורואים שזה עוזר לנו.
כן.
וכשרואים מהצד, רואים מישהו אחר בצרה, חושבים, אני לא, אילו הייתי שם, לא הייתי יכולה לסבול את זה. אבל כש, כשאת בתוך זה ומתחילה לשכוח, אז זה לא נעים, ורוצים לנסות, אני חושבת. ככה מצאתי.
כן.
אבל לא, לי אין נודע מאוד מוקדם. כן. הייתה פגיף, הייתי כל כך עצובה וזהו, והייתי בצרה, ואז התחלתי לחשוב, אני לא רוצה להיות פה.
כן,
אני,
כן.
אני רוצה לנסות להיות במקום כן. אחר.
וגילית שיש לך את הכוחות לזה.
כן, וחשבתי בדיוק ככה, אם אני רואה מישהו אחרת, אני חושבת איך הם
מסתדרים עם זה.
איך הם מסתדרים. והייתי ככה, והייתי צריכה לעשות את זה אחרי יום, יומיים, ו... כן.
וראית שיש לך את הכוחות, נכון? נכון, נכון, נכון. אבל אני אומר, אבל הנקודה, אני רוצה פה להוסיף משהו. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בדבר שאנחנו יכולים להתמודד איתו. השאלה היא לאיזה כיוון אנחנו מתמודדים. זאת אומרת, לאיפה אנחנו משקיעים את האנרגיות שלנו? ולהשקיע את האנרגיות, זה יכול להיות, אדם יכול לחשוב, מה זה להשקיע את האנרגיות? זאת אומרת, אני אנסה להילחם בזה. אני אנסה להילחם בזה, אני אפוך עולמות, אני אעשה את כל הזה. עכשיו, יש דברים שמלחמה אולי יכולה גם לעזור. יכול להיות. החלט, יש דברים שצריך להשתדל ולעשות את כל, את כל המאמצים כדי יהיה זה. יש דברים שזה לא זה. שזה לא זה. ולא רק אז, אלא בכל מקרה, אני חושב שזה מה שהמזמור מלמד אותנו. זה שהאנרגיה שלך צריכה להיות בעיקר, גם בהשתדלות, אבל לדעת ולעבוד על זה שיש לי אמון במי שמוביל אותי. יש לי אמון. אני יודע שהדברים כאן הם לא במקרה. אני יודע שעל כל אפשרות שלא תהיה, שבעזרת השם יהיה טוב, אבל גם אם לא יהיה טוב, אני יודע שכל אפשרות שלא תהיה, יש פה מישהו שרוצה את הכי טוב בשבילי, והוא מוביל את הדברים בצורה מסוימת, ואני נותן בו אמון. ובהמון מקרים זה עבודה מאוד מאוד קשה. עבודה מאוד מאוד קשה. אבל את העבודה הזאת, את העבודה הזאת, דוד המלך עושה בדרגות שלו. אנחנו נעשה זה בדרגות שלנו. אנחנו, ברוך השם, לא התנסינו בכזה מדבר עם בן ש... בא לפילגשים של אבא שלו ונלחם עם אבא שלו ומביא את כל צבא ישראל כדי להרוג את אבא שלו. זה בכל אופן זה קצת גדול עלינו בכל צורה שהיא, נכון? אבל את העיקרון אנחנו צריכים לקחת, את היסוד אנחנו צריכים לקחת.
אז אנחנו לוקחים את העיקרון היסוד באופן יומיומי, או אנחנו לוקחים את העיקרון ביסוד של חס וחלילה? איך אנחנו בונים את עצמנו? זה השאלה. לקראת, חס ו... לא עלינו, אבל חס וחלילה, להתמודדויות יותר רציניות.
אני חושב שאם אנחנו לא נעבוד על זה ביום יום, לא יהיה לנו את הכוחות לזמנים יותר דרמטיים. זה חייב להיות בנוי על יום יום. הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון פועה, שמעתם עליו? הרב מנחם בורשטיין, שאלה עם כל כך הרבה זכויות, אבל היה לי אסיר איתם. מה? הוא ירצה פה, נכון. כן, כן, כן. נכון. מכון פועה מתעסקים בפוריות, הוא מתעסק בכל מה שזז. בכל אופן, הוא סיפר, אבא שלו היה ראש ישיבה בחדרה, והוא סיפר שבזמן שהוא היה בחור בישיבה, כל ערב כשהוא היה מתקשר לאבא שלו, אז היה, אבא שלו קרא לזה, נדמה לי, המכין מצעדי גבר. זה היה הכותרת. אבא שלו שאל אותו כל ערב, איפה ראית את הקדוש ברוך הוא היום? והוא אמר, וזה הרגיל אותו לחשוב כל פעם בצורה כזאת, הרי צריך לדבר עם אבא, בסופו, מה אני אומר לו? מה אני אומר לו? מה אני אומר לו? וזה ממש, זה מרגיל את העיניים. עכשיו עוד פעם, אתם זוכרו, דיברנו על זה לפני פעמיים. על השירה של דוד המלך, שזה לא חוכמה לראות את ריבונו של עולם בקריאת ים סוף. החוכמה היא לראות אותו בדברים הנסתרים שבקלות היית גם יכול להסביר אותם אחרת. אבל אתה רואה איך שהפאזל מסתדר, אתה רואה שברגע שביום יום זה ככה, בדברים הטובים בטח, אז גם חלילה, חלילה לחסים, אדם צריך להשתמש בזה לדברים הפחות טובים, אז, אז גם שם זה ככה. אף אחד מאיתנו לא רוצה ניסיונות, זה ברור. זה ברור. אבל זה הכיוון. בסדר? יישר כוח. לילה טוב.